גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
ג'קי, מה קורה?
מה קורה?
אני רוטטת מאושר. לא.
כן?
לא ממש מאושר, אבל כן, שמה. אתמול הייתה ידיעה מטרידה שהוציא ארגון הרשע, יוניצף. ובו טען הארגון, שהוא כמובן ארגון טוב ומיטיב, למי שאינו מבין ציניות,
שאינו מבין את הציניות שלך.
שלי, נכון, כן, רק שלי, כן, זה הכל כן, אצלי והבעיות כן, הן רק שלי, כמובן.
כן, כידוע,
כידוע לנו.
כידוע, חוש הומור פירושו היכולת לצחוק מהבדיחה שלי.
נכון, נכון, נכון לגמרי. נכון. בקיצור, אמרו שככל הנראה, החצבת צפויה להתפרץ שוב וביתר סעט, גם במדינות שאינן מדינות מפותחות, שזה בסדר, אנחנו מבינים, יש שם כל מיני מרעין בישין,
כן.
אבל גם במדינות מפותחות, וזאת עקב המגפה הקשה, הידועה לנו כמתנגדי חיסונים, זה ממש עושה הבדל ועניין,
כן.
והם הזהירו, והיום, ממש היום. לפני שעתיים,
כן, הם משכו את דבריהם בחזרה,
לא, הם לא משכו את דבריהם, אבל אולי, מחקר ענק, שים לב, מוכיח שוב, החיסונים לא נגדים, גורמים לאוטיזם. אני אחזור, החיסונים לא גורמים לאוטיזם, זה מחקר גדול מאוד שכלל מאות אלפי ילדים,
וואו,
והוא מצא, מה אתה וואו וואו על הגורל שלי עכשיו בפייסבוק?
לא, יש אנשים שזקוקים לזה,
הבנתי.
שחיסונים יגרמו למשהו רע, או שסלולרי יגרום למשהו רע, מעבר למה שרע, באופן אינרנטי, וברגע שאתה אומר להם שלא, או שאתה, זה מחיש להם מצוקה. כי הם הקדישו לזה, השקיעו בזה,
כי זה שומט
נתחים
להם
עמוקים מן... תשמעי, אני מכיר אנשים בירושלים שעדיין יש להם על הדלת בכניסה לבית מודעה שקוראת לשחרר את פולארד. באמת
אני אוהבת האנלוגיה.
את מבינה?
כן. הבנתי לגמרי. אבל אני רוצה להגיד לך, אלף, שזה באמת מחקר גדול מאוד, שהם נבדקו בו במשך, לאורך תקופה ארוכה, למעלה מ-600 אלף ילדים. והנתון...
חיסונים זה בסדר.
כן, כן, אבל שים לב שנייה. זה כן, אני שוב אחזור. חיסונים לא גורמים לאוטיזם, אבל ילדים שלא חוסנו...
אבל אי חיסונים גורמים לכל מיני דברים.
לא.
לא.
לאוטיזם. תקשיב טוב, אתם לא גורמים לאוטיזם, אני לא אגיד את זה כי זה לא נכון, אבל ילדים שלא חוסנו,
המילה מתאם תשמע בעוד חמש.
בדיוק, הם היו בסיכון גבוה, ב-17% ללקוט באוטיזם בהשוואה לילדים שלא קיבלו את חיסוני השגרה המונתית.
את חושבת שיש אחד שעד אתמול היה פנאט נגד חיסונים, ועכשיו כתוצאה מדברייך הנכוחים.
אנחנו אף פעם לא פונים לפנאטים, אנחנו פונים לאימא הנחמדה, ששמעה אימא אחרת בגינה, שמכירה אימא שלישית, שאולי לא מכירה אותה, אלא רק שמעה אליה, רק אליה, אל האחת הזאת, אנחנו פונים, ואנחנו רוצים לספר על המחקרים האלו.
אנחנו באמת במחצית השנייה של המחצית הראשונה של תוכניתנו, ננסה לדבר על איך מסבירים לילדים דברים שהם לפעמים התנהגויות בלתי רציונליות אצל מבוגרים. האם ילדים מסוגלים להבין את זה? או במילים אחרות, איך נסביר לילדים מה הם סקרים ואיך סקרים משפיעים על עולם המבוגרים, וזה אתגר שרבים מאיתנו כהורים
נכון.
מתחבטים בו. יהיה איתנו איתי בערי, שהוא כבר, אפשר לומר, מידידי התוכנית היותר
יותר
קרובים,
מי זיזה התוכנית כמעט.
לא הייתי מנסח את זה ככה.
המחצית
השנייה היום תוקדש כולה לתחפושות, ואם נהיה יותר ספציפיים לתחפושות ומגדר, הוא מגדר. כן.
יהיה נפיץ.
יהיה, כן.
אוקיי, אבל אנחנו מתחילים.
וגם זה, וגם פה אנחנו נעסוק בהתנהלויות בלתי רציונליות של המין האנושי. זה נושא באמת מרתק. את מבינה? אנחנו לפני שבועיים, אני לא יודע אם סיפרו לך, העפנו כלי רכב חללי. ישראל, הקטנה והבאמת...
ראיתי, זה הג'חנון הזה היפה.
כן, כן.
זה שעטפו יפה בנייר כסף ושלחו לחלל ככה שלא יתקרר.
אתה יודע, לכבוד שבת. נכון, צריך לעטוף אותו בנייר כסף.
כן, ראיתי.
כן, זה גם פותר כמה בעוד כשרות בפסח. אז כשרות, כרגיל, עטפנו אותו בנייר כסף.
הגישושית היפה שלנו, כן.
גישושית. ואנחנו כמעט לא מתפנים לחגוג את זה, לעסוק בזה.
לא התפננו? היו שערים חגיגיים בעיתונים.
על מה את מדברת? אנחנו הרבה יותר עסוקים בקשקושים, בדברים שבני גנץ חשף או לא לפני 40 שנה. אנחנו באמת, רוב הזמן, עסוקים בהבלים.
אני רוצה נורא להסכים איתך, כזה משפט שנשמע מצוין, אבל בפועל, סליחה, הנחה של ציורי ילדים כלשהם על הירח, על מתקן לא מאויש.
בגן,
בגן,
אצלכם.
על ידי מתקן לא מאויש.
בפרדס כאן החרחור.
פחות חשובה מאשר הבחירות שלנו ומה יהיה בסופם. אני חולקת עליך.
תראי, אנחנו נשאל את המומחים שלנו בחצי השני, האם העובדה שעפנו חללית, באמת לאן שמעיפים חלליות, השפיע במה שיגרנו, סליחה, השפיע במשהו על סדר היום של ילדים התוהים למה נתחפש השנה. ואני מודיע לך התשובה תהיה,
למה אני יכול להתחפש? לג'חנון באמת?
למה לא?
אוקיי, בסדר גמור. בוא נתחיל רק לפני כל הדברים הטובים האלו.
מה גם שג'חנון הוא לא באמת דבר בעולם, הוא הצעת הגשה. יש כאלה שטוענים שכל האוכל התימני הוא דבר אחד.
כן.
ואז אתה מחליט, אם אתה משטח אותו ככה, אנחנו נקרא לו X. אם נגלגל אותו, אנחנו נקרא לו Y, ואם נקרוך אותו בעיגול, אנחנו נקרא לו Z.
זה כמו להגיד שקרואסון הוא לחם אחיד. אני כופרת בתפיסה זו גם.
את כופרת באופן כללי.
כאוהדת ג'חנו גדולה, אני בהחלט מתנגדת למה שאתה אומר.
וואו. על זה גבר צריך לענות, לא רואים.
יא, איזה יפה מתנחה.
בבקשה.
אני יכולה להציג בפניך פסיקה של בגץ? אתה רוצה לדבר על יום האישה?
לא רוצה, הנה, אמרתי את מה שיש לי לומר.
בזה שאתה נותן לי לדבר, אתה חוגג את יום האישה.
והחמאתי על אי הנראות של עדתך.
אי הנראות של אותו ג'חנון, יפה. בסדר, תראה, בגץ, שוב, מסרב להתערב בפסיקה של בית הדין הרבני. בעבר היינו רואים יותר פסיקות הפוכות, ופתאום ככה הם אומרים, עזבו, זה מה שפסקו שם, נשאר עם זה.
לא רק לגבי בית הדין הרבני, ולא רק לגבי טובת הגברים או טובת הנשים.
לא, זהו, בעיניי זה לא בהכרח, זהו, זה לא קשור לטובת גברים או נשים בהכרח.
בגץ בעידן הנוכחי, קצת נסוג בו, קצת חוזר בו, מעידן ברק.
אז בואו נראה אם זה מגמה או לא מגמה, כי אנחנו רואים שבאמת בדיני משפחה וירושה, ככל הנראה זאת כן מגמה. בואו נדבר עם עורך לדין קרן אשר, גם היא מעמיתנו, אפשר לומר. שלום, עורך דין אשר, מה שלומך?
שלום, מה שלומכם?
בסדר.
לא רע בכלל.
קודם כל, כולם זוכרים את מקרה האישה הבוגדת שלא קיבלה את החצי, אבל זה מקרה אחר, נכון?
נכון, זה מקרה אחר. גנבתם לי את כל ההסבר בערך.
לא, מה פתאום? אבל אנחנו מדברים נורא לא נהיר ומתפרצים זה לדברי זו, אז את מההתחלה עכשיו עושה הכל.
אמרתם נכון, רואים באופן כללי התכנסות של בית המשפט העליון, גם ביושבו כבית משפט העליון וגם ביושבו כבגץ, שזה בית דין גבוה לצדק, שזה שתי ערכאות שונות, למרות שיושבים בהן אותם שופטים. רואים התכנסות וחזרה לתוך מה שאומר הדין, לתוך מה שמורות התקנות, לתוך מה שאומרת לשון החוזה, אם רוצים לדבר על ההלכות הגדולות של אהרון ברק, שהשופט מרחיב, שטבע את המונח הכל שפיט.
אני שומע מהניגון שבקולך שדעתך איננה נוחה מההתכנסות הזאת.
תראה, יש דברים שטוב ונכון יהיה להתכנס בהם ובאמת לא להפגין בהם מעורבות, אבל אנחנו רואים שדווקא התחומים שבהם המשפט מתכנס, ובטח ובטח בתחום שבו אני עובדת, ההתכנסות שלו היא לאו דווקא משקפת א' את רוח התקופה שהיא מתקדמת.
רוח התקופה כפי שאת תופסת אותה, ככל הנראה התקופה היא אחרת לגמרי.
כלומר, את אומרת, עורכת הדין קרן אשר, שפה היה מדובר בעוול, שכזה, שפה אני
לא אמרתי את זה.
אבל בואו נפרוס את המקרה. רגע, ג'קי וקרן.
אני לא קראתי את פסק הדין.
אוקיי, אבל בואו נדבר כאן על המקרה, פסק הדין הוא קצר מאוד, אבל בואו נדבר על המקרה שהובא, בסדר?
מאוד. פה באופן ספציפי, אגב, להבדיל מפסק הדין הקודם, שנקרא פסק דין בגץ הבוגדת, בתקשורת, ששם ראינו פסק דין מאוד ארוך, מאוד מנומק, חוות דעת של כל אחד מהשופטים, גם של שופטי הרוב וגם של שופט המיעוט, מפורטות, למה הם חושבים שכן יש מקום להתערב, אין מקום להתערב, מה היו פוסקים, אם היו מתערבים ממש, פתחו לנו פה צוהר לקו המחשבה של כל אחד מהשופטים שם.
כן, זה גם היה מעניין מאוד, כן.
נכון, מאוד מעניין, ופה אנחנו רואים כמעט זהות בשופטים, אלא מאי, חסר לנו שופט המיעוט שישב שם, יצחק עמית, שהוא זה שלמעשה פתח את הדלת, כי הוא נתן דעת מיעוט מאוד ארוכה ומאוד מפורטת, למה הוא חושב שכן יש מקום להתערבות בבגץ שם, ולמה הוא חושב שבאמת הייתה שם חריגה מהצדק שמחייבת את הסעד שנותן רק בית הדין הגבוה לצדק.
אבל מה המקרה, קרן, אנשים די פה.
אבל פה יש לנו משהו אחר לגמרי. מדובר פה על דבר מאוד צר, מודגש בתקשורת שיש סיטואציה שבה הבעל הגיש תביעה גירושין, אגב ניהול הליכים בבית משפט לענייני משפחה, בכל שאר הדברים שכרוכים בנישואים ובגירושין של בני הזוג, ובית הדין האזורי קבע שאנחנו שמים את התביעה הזאת בצד ובינתיים לא דנים בה, א' כי בני הזוג עדיין גרים תחת קורת גג אחת, ומראש אי אפשר לגרש בני זוג שמתגוררים תחת קורת גג אחת, זה בניגוד להלכה. זה א', וב' הוא קבע שעדיין לא הושלמו כל ההליכים שקשורים בפירוט של בני הזוג, וממילא לא ינתן עכשיו גט, וזה היה ככל הנראה מאוד נוח לאישה, כי זה אפשר לה להמשיך ולהתנהל בפן האסטרטגי והטקטי בצורה שמתאימה לה. אגב, זה משהו מאוד נפוץ, זה לא שמדובר פה באיזה ספן, זה מאוד נפוץ, כולם עושים שימוש, גם גברים גם נשים, אסטרטגי וטקטי בהחלטות שיפוטיות ובהחלטות של בית הדין הרבני. והבעל ערער לאזורי הגדול, והאזורי, סליחה, לא אזורי הגדול, לרבני הגדול, והרבני הגדול כן קבעו שמותר לדון בתביעת גט, והחזירו את זה לרבני האזורי, והחליפו על דעת עצמם הרכב דיינים.
זאת שוב, על אף שהם עדיין חיים יחד, וזה כל מה שאמרת?
כן.
אוקיי.
בעל פניו, כך עולה שזה מדובר עדיין בזוג שעוד מנהל הליכים, שאין הסכמה לגירושין, תביעת הגירושין עצמה, לא התחילה להתקדם בכלל.
אבל ברור לגמרי ששלום בית לא יהיה פה, נכון? זה זוג שכבר לא יהיה זוג.
כך על פניו, זוג שלא יהיה זוג.
never say never, חבר.
נכון, תראו, צריך להבין משהו.
לא, אבל במקרים כאלה אין איזה קו כללי שאומר, במקרה כזה, שהגופה צוננת.
הם גרים תחת אותה קורת גג, ג'קי.
כן, אני מניח שזה מכיוון שאין להם ברירה.
גג, אתה חייב לזכור, זה לא משנה. הם גרים תחת אותה קורת גג.
אבל
זה שאתה לא יכול לגרש מהטעם הפשוט שגבר גרוש ואשתו ממנה יתגרש, אסור להם לשהות באותו חדר סגור בית, גם אם יש בו ילדים, זה חדר סגור אליהם.
זה מכיוון רבני.
אסורה לבעלה וגורלה?
זה מכיוון רבני?
זה המשפט.
כלומר, את אומרת...
יש פה משהו שהוא מאוד מאוד קשיפי. שלא חייבים להבין עוד דבר. ייתכן... והסיבה לסירוב לקדם את הגירושין, שבדין הדתי קיימת שאלת האשם, אוקיי? על מי האשם? אישה שנשארת נשואה, ייתכן ותוכיח שעוד מגיעים למזונות, ייתכן ותוכיח שעוד מגיעה לכתובה. אין לדעת, לא מדובר פה רק בהישג טקטי, מדובר פה בחרב שממשיכה להירחף מעל ראשו של הבעל. הוא מצידו מחזיק אותה, אם היה מסרב לתת לה את הגט, כאגונה. לכל אחד יש פה את הטענות שלו לפה ולשם. העניין הוא שהאישה הצליחה להוכיח ברבני האזורי, שזאת הערכאה הנמוכה שמתרשמת באופן אישי מהצדדים, כך עולה, הצליחה להוכיח ולהראות כעובדה שהבעל הגיש את תביעת הגירושין בשביל לשמש כתביעת לחץ, לא כי הוא באמת מעוניין לקדם גט, אלא כי הוא רוצה להפעיל עליה לחץ פסול במסגרת
ההליכים. זה באזורי, זה לפני הרבני הגדול, זה באזורי. היא הצליחה להוכיח ולכן הקפיאו את זה. אבל הרבני הגדול אמר...
וזרק את הטענה הזאת על פניה מהאולם, מהדיון, ואפילו לא נתן לאישה הזדמנות להגיב על זה, ופשוט החליף הרכב.
אוקיי. ובגץ?
בא בגץ ואומר, תראו, הם פעלו במסגרת הסמכות שלהם לפי תקנות הדיון הרבני, וזהו.
אז היית אומרת שיש פה צידוד, כי בוא נגיד שכשהביאו בפנינו את האייטם, זהו, אז אמרו, האם יש פה צידוד עקרוני פתאום יותר בגברים, או שזה לא קשור?
לא, לא נראה לי. שהמשפט מתנהל בצורה סמויה וגלויה. בעל פניו, בגלוי, אין פה צידוד בכלום. יש פה החלטה שהיא פורמלית, ופורמליסטית ופרוצדורלית היא יכולה לעמוד, היא עומדת.
כלומר,
היא
מבוססת
על התקנות ועל החוק.
כלומר
ויש את מה שהמשפט אומר לך בין השורות. סליחה.
כלומר, את אומרת שפורמלית בגץ לא אוהב להתערב.
בשנים האחרונות.
בתחום עיסוקו של בית הדין הרבני, והוא יעשה את זה רק שיש סיבה ממש ממש טובה.
לא, זה לא מה שאמרתי.
איפה נעוצה הפורמליות?
שאלה שרון, האם מדובר בהחלטה שאומרת אנחנו מצדדים בזכותה של האישה להישמע או בזכותו של הגבר להתגרש, או אנחנו כאילו פשוט נתנו החלטה, היא לא החלטה לכאן ולכאן, זאת לא החלטה שיש לו משמעות. אז אני אומרת, בצורה הגלויה של הדברים, מדובר בהחלטה מאוד קצרה, חד וחלק, לא כאמור בפסק דין של 30 עמודים כמו שקיבלנו אז.
כן.
ששוב, לדעתי ההבדל בין ההחלטות זה ששם ישב יצחק עמית, הוא כתב דעת מיעוט מאוד רחבה והם היו חייבים להגיב אליה. פה השופט היחיד שלו נמצא בהרכב של השלישייה הזאת, הוחלף יצחק עמית בשופט סולברג, נועם סולברג. כבודו. ומינץ ושטיין הם אותם השופטים שישבו שם, שדחו בעל פניו, והיו דוחים בעל פניו, והוא לא היה מאלץ אותם, יצחק עמית,
להגיד גם את בגץ הבוגרת היינו מקבלים במשפט קצר.
אבל מה שהמשפט אומר בצורה הסמויה, זה את עמדת המיעוט של השופט עמית שם, שהדעת לא יכולה לסבול מקרים מסוימים שיקרו. צריך להבין שכשבית הדין הרבני הגדול נותן החלטה במעמד צד אחד ואף מעניק סעד שאפילו לא התבקש להעניק, יש בזה סוג של טעם, לא סוג, טעם לפגם. אבל באים השופטים ואומרים, זה בתוך הסמכות שלהם, וגם אם יש פגם, לא נסתכל עליו, כי זה בתוך הסמכות. לא הכל שפיט, חברים.
אוקיי, וזאת מגמה חדשה. יפה, הבנו. עורך הדין קרן אשר, אנחנו חייבים לסיים. זה היה מעניין מאוד, תודה רבה לך.
תודה לכם.
נזכיר שוב, מומחית לדיני משפחה וירושה.
נכון, תודה.
בסדר.
אוקיי, לא, זה היה סבוך מאוד, זה היה סבוך
מאוד. לא, אני לגמרי,
אבל שמח שלא הכל שפיט, אבל כן הייתי רוצה לדעת שבמקרים שבהם העוול הוא זורק לשמיים, שהדעת איננה יכולה לסבול, שיקומו אנשים ויעשו את תפקידו של איש צדק.
לגמרי.
בסדר. ובכן, איתנו דוקטור איתי בערי, שעוזר לנו, בא לפודקאסט פוליטיקה בקטנה, ומרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, איך אנחנו מסבירים לילדים את עניין הסקרים. שלום לך.
היי, איתי.
אהלן, צהריים טובים.
תשמע, אני קודם כל רוצה לשאול לך, מה יותר קשה להסביר לדעתך, לילדים? את איך עובד המכניזם של סקר, ומה זה בכלל סקר, או איך הסקר לא רק משקף, אלא גם משפיע על ההתנהלות שלנו כבעלי זכות בחירה.
אז תראה, לנו כמבוגרים הרבה יותר קל קודם כל לפקפק בו ולשאול את השאלות הקשות ולחתור תחתיו, אבל לילדים יהיה יותר קל להבין איך זה עובד. וכך אני גם ממליץ להסביר לילדים. Mm-hmm. להתחיל קודם כל בפשוט, בשאלות היסודיות, מי עורך סקר, איך עושים סקר, למה זה חשוב, מה אפשר ללמוד ממנו.
ונכון שאפשר להיכנס איתם... איתי, אפשר לי, בשלב הזה הראשוני שאתה מציג, אפשר ממש להראות להם בצורה פשוטה מאוד בעיניי, איך נגיד החלפה של סדר השאלות משנה אולי את התשובה שלנו, נכון? אם אנחנו שואלים קודם כל על...
מה נוכל הערב? מה נוכל הערב?
כן, בדיוק. אם אנחנו שואלים קודם כל על תות מול ברוקולי, ואחר כך אנחנו בתות מול פרי נחשק אחר, הסדר של השאלות ישנה את התשובה, למשל.
זה נכון, ובאמת, אבל הייתי הולך באמת קודם לדברים אינטואיטיביים, קודם שיבינו במה מדובר, ואז אנחנו כבר כמבוגרים יכולים על הבסיס הזה לראות איך אפשר להטות סקרים, האם אפשר לסמוך על סקרים, איך צורכים נכון סקרים, אבל קודם הם צריכים להבין במה מדובר.
אוקיי.
הדבר הראשון שהייתי מספר להם זה מאיפה זה מגיע. בעצם סקר בא מאותה משפחה כמו סקרנות או סקרן. כשמישהו יש שאלה, רוצה לבדוק אותה, לברר אותה, אז דרך אחת לקבל לגבי התשובה זה לערוך סקר. ומי יכול לערוך סקר? גם חוקרים וגם עיתונאים וגם פוליטיקאים וגם חברות מסחריות. הרבה מאוד אנשים שרוצים לקבל תשובה, אבל תשובה שהם לא יכולים לתת בעצמם. בעצם סקר נותן לנו תשובה למה שנקרא לחוכמת ההמונים. אם הייתי יודע את הכל בעצמי, כחוקר, כפוליטיקאי, כמנהיג, לא הייתי צריך לשאול את האנשים מה דעתם.
לא, אתה יכול לדעת הכל סקר... בעצמך, אבל זה לא אומר שמותר לך להחליט הכל בעצמך. זו נקודה שתמיד מצערת אותי.
נכון, אבל כל מי שעורך סקר בעצם מניח שבקרב הציבור, אם הוא ישאל הרבה מאוד אנשים, הוא יקבל איזושהי תשובה שמייצגת עמדה של ציבור, של קהילה. כן. של הרבה מאוד אנשים, ויש לה ערך מאוד מאוד גבוה.
מצגת איזושהי אמת, אולי.
למרות שאם אני יכול לשקף פה את מה שאני חווה מול הילדים שלי, הילדים שלי לגמרי מודעים לכך שאנחנו חיים בבועה. הם יודעים טוב מאוד שמה שקורה בשכונה שלנו, בבית הספר שלנו, הוא לא משקף את מה שקורה במדינה. כלומר, הילדים שלי לא לומדים בבליך. כלומר, הם לא חיים באותה אשליה.
נכון, כי באמת זה אולי הדבר השני שכדאי להסביר לילדים, שהתכונה הכי הכי חשובה של סקר טוב, זה הייצוגיות. לבדוק טוב טוב את מי הוא מייצג. כי רק כשאנחנו בודקים באופן רציני ומקצועי את מי הוא מייצג, אז אנחנו יכולים להסיק ממנו. זה ברור לכל ילד שאפילו אם אני אשאל שאלה איזה ממתק אתה הכי אוהב, אם אני אשאל אותו אסקומוסים, אני אקבל תשובה מסוג אחד. אם אני אשאל אותו ילדים בבאר שבע, אני אקבל תשובה מסוג אחר. כלומר, זה מאוד מאוד חשוב את מי אתה שואל. אם אתה מחפש סקר פוליטי שאמור לייצג את כל האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל, אז יש אנשי מקצוע שזה התפקיד שלהם, לשאול את הקבוצות הנכונות, את האנשים הנכונים, כך שייצגו את כל הפלחים, את כל הקהילות בחברה.
נדמה לי שפעם עשו משחק נחמד בגן החיות בירושלים, עשו הצבעה מי, באיזה בעל חיים אתה בוחר?
כמה? כראש גן החיות?
כחביב לבך, זאת אומרת, מי השאיר אליך?
מי בעל החיים האהוב ביותר בגן החיות?
כן, לא שאתה רוצה לחזור איתו הביתה או משהו כזה, אבל כן.
מה יצא?
התוצאות היו...
פנדה?
אני לא זוכר, יש פנדה לא ייצוגית, זה לא הפנדה הסיני, זה פנדה זהובה. כן, 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 הפנדה אדומה שהיא כאילו מין גרסת סביך של המקור. כן. אבל זה למשל דוגמה טובה, נכון? איך להמחיש להם את איך עובד סקר.
נכון, אחרי שהם מבינים שבעצם מדובר במישהו שבאופן שיטתי בוחר קהל מאוד מאוד רחב ומגוון ומייצג, ושואל שאלה באופן מאוד מאוד המוני, אבל אחר כך אוסף את כל השאלות, אחר כך אפשר להתחיל לפקפק, למשל לשאול אותם אם אתה יכול לסמוך על סקר.
זהו, איך אנחנו מסבירים להם את זה שכל הסקרים של המערכות האחרונות
כשלו
נחרצות, אחרי שהסברנו כך יפה על פילוח אוכלוסיות וכל הדברים האלה.
אני עכשיו חושב על זה, ברור לי שהילדים מיד יגידו, בטח הבנים והבנות לא יבחרו באותה חיה.
זה נכון, אז באמת צריך ללכת לסוקרים עצמם, הם בעצמם מסבירים למה צריך לצרוך מאוד מאוד בזהירות את הסקרים שלהם. אז זה באמת מושפע מאת מי שאלת, וזה מושפע מאיך שאלת, וגם הסוקרים היום המקצועיים אומרים שהסקר הוא נכון לאותו זמן. יש אנשים שהם משנים את דעתם.
וזה בגלל אנשים, שהם מושפעים לא חושב... על ידי סקרים.
נכון.
זה גם נכון.
נכון, כמו יש סקרים שמשנים את דעתם, כן, כן.
זה גם נכון, כן, כי אנחנו מכירים את הסחף, אנשים מסחפים עם הרוב, באמת בסקרים פוליטיים, אולי הדבר המסוכן במחאות ביותר הוא להודיע שמפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה. ואז מיד לאחר מכן, בסקר הבא, היא מקבלת תמיכה קטנה.
למרות שהסקרים של אתמול הראו שמה שאתה אומר הוא גם כן לא מדויק כבר, והמון מפלגות שנקברו בסקר שעבר.
אה, באמת?
כן, כן, כן. בסדר, פשוט זה לא יהיה. דוקטור איתי בארי, מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, ובעל הפודקאסט החמוד ביותר, פוליטיקה בקטנה. אנחנו מודים לך מאוד.
הרבה יותר כיף לדבר על פוליטיקה כשזה איתך, אני חייב להגיד.
נכון, אנחנו נצא לזמרירי המחצית ואז נשוחח על תחפושות ומגדר.
אתם מאזינים לגלי צהל.
השתחררתם? ומה עכשיו? עבודה או לימודים? לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית?
מבולבלים? האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ישתתפו במימון אבחון מקצועי אשר יעניק לכם את הכלים להחליט נכון ונוגע לעתידכם. עוד פרטים? חייגו 03-777-6770.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
אוף, את קולטת שאין לי מושג איך לייצא את המותג שלי לחול?
זה שאת מעצבת דגולה אומר שאת צריכה לדעת איך שולחים מחולה?
דברי עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ותעזרי במעוף.
זהו, מתקשרת. ייעוץ טוב תמיד באופנה.
אנחנו בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות מרכזי מעוף ברחבי הארץ מעניקים לעסקים ולעובדים במחיר סמלי מגוון שירותי ייעוץ וליווי מומחים במגוון תחומים המסייעים להם להתייעל ולהשתפר. רוצה להתרחב לחול? התקשרי כוכבית 6150. משרד הכלכלה והתעשייה. כלכלה חזקה בשבילך.
הבחירות לכנסת ה-21 מתקרבות. אתם יודעים איפה אתם מצביעים? לא? אין בעיה. משרד הפנים יסייע לכם לברר בקלות באמצעות שיחת טלפון למספר 1-800-222-290 או מסרון למספר 050-808-5500 או באתר האינטרנט moin.gov.il. הזינו את מספר הזהות, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת התעודה בכל אחד מהאמצעים ותוכלו לדעת היכן אתם מצביעים. בקלות. עוד פרטים באתר משרד הפנים.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. מחליפים את נורות הליבון וההלוגן בנורות פלורסצנט או בנורות לד, חוסכים כ-80% מצריכת החשמל לתאורה ומצמצמים את תדירות החלפת הנורות. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
ים של התרגשות, ים של סיפוק, ים של גאווה. גלי צהל יורדת לים. רן יבנאי וצחי דבוש בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים בבסיס חיל הים בחיפה. הערב ב6, גלי צהל.
אזרחים יקרים, רק אני, אבי שינוי.
רוצים לדעת עוד על הקשר בין חלל ופוליטיקה וכיצד משפיע שוק החלל על מאזן הכוחות הבינלאומי? אתם מוזמנים למדען העירום של האוניברסיטה המשודרת ומיזם וויז. בן שני והדוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית לאסטרטגיה ומדיניות חלל באוניברסיטת תל אביב, על הפוליטיקה של החלל. שני הבא, 20:00 בפאב הדיזי פרישדון בתל אביב. פרטים והרשמה בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
לקראת פורים, שכבר תכף מגיע.
כן, זה הזמן להתארגן על תחפושות. אני מקווה שכל מאזיננו מודעים לכך, ולא ברגע האחרון. נכון, זה.
אני אחיה בתחפושות של הרגע האחרון. מה? שהנחתי עליי מסננת? אתה לא אוהב את אלו?
אני הרבה פעמים חטאתי בזה, ואני פשוט...
אני כל שנה אומרת שזה לא יהיה, אבל בסוף המסננת נשלפת תמיד ברגע האחרון, משום מה. תראה, פתחתי, אנחנו רוצים לדבר על תחפושות ומגדר, ופתחתי עבורך בעצם את העמוד של, אפשר להגיד, יצרנית או יבואנית, אני מניחה, כי לא מייצר את התחפושות הגדולה בישראל, כדי לראות מה נמצא בעמוד הראשון.
עדיין מגמת התחפושות הסקסיות לגיל הרך, עדיין אפשר להתחפש לבלנית סקסית?
זה לא נראה ככה, אתה יודע, זה נראה לפחות בעמוד הראשון, כאילו זה נרגע, לפחות פה. אנחנו נעלה גם על הקו כבר את יניב ויצמן.
אז על מה נצקצק מדי פורים בפורימו?
לא, לא, יש על מה נצקצק, אל תדאג. לא, לא, יש. מנכ"ל טינק, חברת פרסום לבני נוער, היי יניב, אז אני כאן מול אותו אתר, שאתה יכול לשער אולי מהו, מה שלומך?
אני יכול לשער ואני יכול להגיד, כי קודם מתי מתחילים לקנות תחפושות, אז כמו שאתם יודעים, המגמה טיפה השתנתה, ומה שנקרא, בגלל שהרבה תחפושות כבר מוזמנות באינטרנט, אז מזמן כבר התחילו להזמין אותה מחול.
אבל מה אי אפשר להזמין מחול? בבקשה.
מה זה?
התחפושת הראשונה שנמצאת בעמוד של האתר הזה, שאותה אי אפשר להזמין מחול, כי היא שלנו. נועה קירל. אתה לא יכול להזמין נועה קירל מחול.
דרך אגב, זה לא רק נועה קירל, זה גם כפולה וזה פסיגל וכל הזה. נכון. אבל אני יכול להגיד לכם שהדברים האלו ואותה יצרנית מקומית, מה שנקרא חובה משנה לשנה ירידות, ואנחנו יותר ויותר מסקרנינו כבר קונים מה שנקרא אונליין, וקונים תחפושות שהן באתרים בינלאומיים. הרבה מהתחפושות הן לא רק מקומיות, אלא גם תחפושות שמה שנקרא בינלאומיות.
זה פחות מלכת אסתר, אני שומעת.
זה סוג, זה סוג של מלכת אסתר, בוא נאמר את האמת.
אז רגע, עכשיו ג'קי שאל לגבי האורך של התחפושות, ואני אמרתי שנראה לי שלא, אבל זה בגלל שלא הייתי בקטגוריה הנכונה, ג'קי.
כן.
אז אני נגיד נכנסת פנימה אל תוך הקטגוריה נשים, ואני רואה שבאמת היפנית, בניגוד מופגן ליפניות שאני עצמי מכירה ויצא לי לפגוש, לובשת קימונו מיני, אולי זה קימיני. נקרא אפילו. יש לנו גם ארפדית במיני באמת, כלומר המגמה הזו כן עדיין קיימת אם אתה באמת רוצה לחשוף רגל, מה שנקרא. גם החיילת כאן לדעתי החצאית שלה לא תקנית, מעל הברך.
נראה לי אבל שחג פורים הוא חג של כל המשרד, אתה לא חג רק של מגזר דתי או חרדי.
לא, 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 אין שום קשר דתי או חרדי, אנחנו תמיד שואלים על על ההסבה הסקסית, לא קשור לילדה גם, זה לא קשור לילדה. אנחנו נמשיך גם בהמשך לדבר על זה, אבל נכון, תמיד יש כאילו את הדבר עם איזה מין עוד 10% עד 100% סקס בפנים, נכון?
תשמעי, אני חושב יש פה שני דברים. א', דרך אגב, לא רק בני נוער ולא רק ילדים, בפורים יש הזדמנות מה שנקרא להיראות טוב, ללכת עם הדברים שאולי ביום יום לא הייתי כן, הולך עם הדברים גם האלה, ואנחנו רואים את התחפושות בדרך כלל גם מבוגרים וגם צעירים. אז אני חושב שכל השיח הזה על תדעת על אורך הסמלה או כל זה בעיניי הוא קצת פחות רלוונטי. דבר שני שאנחנו רואים
אנחנו בפנטזיות, בפנטזיות עסקינן, אתה אומר.
בדיוק, בדיוק. בא לי להיות נסיכה ליום אחד, ובא לי להיות אישה ליום אחד.
בא לי להיות נסיכה במיני קצר ליום אחד. אבל
נסיכות לרוב לא, אתה יודע, לא מוכרות את עצמם בזול, אם הן נסיכות אמיתיות.
אבל אני רוצה להיות הנסיכה הזו שמוכרת עצמה בזול. למשל, אולי זו הפנטזיה שלי.
יש נסיכות דיסני, וכל זה שהם
תראה, אנחנו לא מדברים פה על חירות, על חירות הביטוי וחירות השימוש. כמובן, כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו. אבל העובדה, אפשר לומר מילה על כך, שלא בא לי בטוב שחלק גדול מהתחפושות שואבות את עיקר השראתן מהשדה הסמנטי של הפורנו. זה לא בא לי טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לשיר לזה שיר הלל.
זה שלך ובעיניך, מה שנקרא.
הייתי רוצה לשמוע שיר הלל לדבר כזה. אוקיי, בואו נחזור רגע למותגים המובילים השנה, כי באמת הם מנינו את נועה קירל וגם את כפולה, נכון?
נכון.
מה עוד? למי עוד ירצו צעירינו להתחפש?
אנחנו רואים המון המון השראה מעולמות הרשת. את יודעת, כל העולם, אם תלכו לגילים יותר צעירים, כל העולם של היוטיוברים, ובטח הכוכבים הגדולים ביוטיוב
היום. אבל אתה יכול להתחפש ליוטיובר, לרוב זה סתם איזשהו ילד מנוזל בחדר שלו.
מה? ראיתי, יצא לך לראות ארץ נהדרת, את דמות היוטיובר שם?
כן, אז אני אומרת, אבל זה, אוקיי, אז אתה מתחפש פה לפרודיה על יוטיובר.
תמיד התחפשו לפרודיות.
אני בטוח שיש שם, יהיה תחפושת על הפרודיה, אבל יש היום מספיק יוטיוברים שהם מאוד מזוהים, כי זה חלק מהקטע שלהם. למשל,
מי זה? מי השמות? רגע.
בן זיני וטיילור, שהם כוכבי רשת ענקים וזמרים ענקים.
הם זמרים, מה זה כוכבי רשת? יש להם, הם מוזיקאים.
קודם כל זה מהמם שאת אומרת, ואני מסכים עם מה שאת אומרת, אבל החבר'ה האלו צמחו מתוך הרשת, היום מה שנקרא הם כבר קונצנזוס והם מוזיקאים והם זמרים, ואני מתאר לעצמי שנראה הרבה תחפושות של בן זיני וטיילור, נראה עוד תחפושות של יוטיוברים, תשעת, יש יוטיוברים שמאוד מזוהים, לא יודע אם השמות יגידו לכם משהו, אבל אורן גל שמאוד מזוהה עם צבעי היוניקורן והצבעים בשיער, בן קיסר למשל עם התחפושת עם הכובע לא מאוד ייחודי, ליאון ויואר, אלו דמויות מאוד מאוד חזקות ברשת, שנראה הרבה דמויות, שאת תחיל בית ספר, תסתכלי ותגידי, רגע, למה התחפשת? אבל בעולם של בני הנוער, בעולם של ילדים...
זה מלא בקודים פנימיים כאלה. רגע, אני יש לי שאלה
נורא. אנחנו העתיקים היינו בטוחים שבגלל ההצלחה המהממת של נטע, כולם ילכו, ומה גם שיש פה משהו מאוד מאוד מאופיין, שקל להתחפש על... אבל אתה אומר שהרשת מנצחת את מה שקורה במסך הישר?
הרשת, בגילים הצעירים הרשת מנצחת, דרך אגב, נטה גם מנצחת ברשת. נטה היא לא רק זוכת אירוויזיון.
כן.
הקליפ שלה, דרך אגב, האחרון, שאת בסה סבבה, יש שם, לפי דעתי, אנחנו נראה לא מעט קרנפים ורודים בתחפושות השנה.
אוקיי, רגע, יש לי שאלה אחרונה ותכופה, כי בקרב כל המותגים שראיתי, בולט משהו חריג מאוד. המון תחפושות של איילות.
במבי, כן, איילות.
מה? איפה? זה כוכבי רשת עכשיו, במבים? או מה קורה עם זה?
לא, אבל זה עולמות של טרנדים. למשל, לפני שנה, היוניקורן, למשל, היה מאוד פופולרי.
אז זה כאילו היוניקורן החדש. הבנתי. במבי זה יוניקורן החדש.
כן, זה נובע מגעגועים לשירות הדואר, אני חושב.
יכול להיות. או שמישהו עומד מאחורי זה.
לא, אני בטוחה שיש שם משהו שאנחנו לא יודעים שמגיע מאיפשהו.
כן, זה פרומו לאיזה מוצר שתכף תלחת על
ראשינו.
בדיוק.
זה בעצם תוכן שדרך אגב, אפופו תוכן שיווקי, יש היום הרבה מותגים, סתם, אני יודע שדומינוס פיצה למשל מזכירים תלבושות של שליחים, ויש היענות מטורפת ברשת של ילדים שבאים לקחת תלבוש שליח. אפופו, בעיניי, שילוב יפה בין מותג מסחרי לבין פורים.
נכון, גם פקיד שומה 5 מוציאים כאלה שאתה יכול לקחת. נהדר, יניב, אנחנו צריכים לסיים, כי יש לנו עוד המון שיחות בהמשך. תודה רבה, יניב ויצמן, מנכ"ל טיק, חברת פרסום לבני נוער, מודים לך.
ואיתנו כבר נוקה אלו, שלום לך, בת 16, מכיתה י' א', תיכון כפר הירוק.
גם ממך נרצה סקירה של סוגי התחפושות של בני נוער בפורים הקרוב.
אוקיי, מעולה. אז חשבתי על באמת 5 סוגים עיקריים שאני מכירה מהתיכון שלי לפחות.
אוקיי.
אז דבר ראשון זה התחפושות הקבוצתיות. שבעצם יש דברים שיותר מדי מביך להתחפש עליהם לבד. וכשעוד 5 אנשים מתחפשים עליהם זה הופך את זה לגיטימי.
זה ממביך? זה לא מזה שצריך אחד שיהיה הרגליים של הסוס וכאילו הקדמיות ואחד... זה פשוט עם מבוכה.
זה פחות הסוג הזה. כן, נגיד, אני לא אתחפש לבד למה עוד
חדש.
אבל אם אני באה עם עוד...
כן.
לא לבד, אם את באה עם עוד חברות, הן כבר קבוצת מאוד עדות.
אבל אם אני באה עוד 5 כאלה, כן, אז זה נראה בסדר. כאילו, הופך את זה נקימי.
זה מעניין, צריך לחשוב על מה הופך, כי זה לא רק שזה לא מביך, זה גם עוד משהו, זה התחפושת משתנה ברגע שהיא בקבוצה. טוב, היא חזקה, זה כבר אמרו חזל, היא משל השיבולים. כן, המשיך.
אז סוג נוסף שהוא מאפיין רק בנים, זה בעצם כאילו להתחפש לבנות. כי בת שמתחפשת לבן זה לא נחשב מצחיק. אבל כאילו...
תוגעת גם בנקודה מאוד רצינית היסטורית. זה שכן, שקל להגחיך את האישה קודם כל, וקשה יותר להגחיך את הגבר, וגם ההפך בעצם.
כן, נכון, גם פשוט הסאבטקסט הזה זה כאילו... תראו איזה גברי אני, כאילו.
אני כל כך גברי, שגם כשאני בחזיית אחרה, אני עדיין הכי גבר באזור.
בדיוק, כאילו, אם מישהו כזה חנון יותר, או מישהו נשי יותר, היה מתחפש את זה, זה לא מצחיק. אבל כאילו, כשהחתיך שהחתיבה עושה את זה, אז כאילו, זה פשוט נורא נורא מצחיק.
נכון, נכון, זה מסביר הרבה...
אני גם חושב, אני... תרשו לי כנציג המין הלא נכון, בנים הרבה פעמים יעדיפו לעשות צחוק מעצמם מאשר להיראות טוב בתחפושות או להתחפש את דברים מגעילים, את יודעת.
זה גם נכון, אבל נוקה פה העלתה משהו שנגיד מחזיק את כל
הייתי מורה לדרמה, אי אלו שנים מדי פעם הייתי שואל כאילו מי רוצה להתחפש לנזלת? מי רוצה במערכון הבא שאנחנו נעשה להיות קרפדה או טישו משומש? כמובן כל הבנים קופצים ואתה שואל, כאילו, מי רוצה להתחפש לבחורה הכי יפה בעיר, אז...
נכון, אני זוכרת, כשהתחפשתי לתימני לפני כמה שנים, אז באמת, נכון, אז כאילו, אמרתי לך שאני אוהבת ג'חנון.
זהו, התחלנו מהג'חנון, זה דברים מחשפים.
נכון, אז באמת לא היו הרבה, כאילו, בנות שהגיעו כזה במין פאות כאלה וזיפי זקן ופח זיתים. זה נכון מה שאתה אומר. אבל נוקה הייתה משהו יפה...
התימנים מהסוג הפולקלוריסטים, אמרתי.
כן, נוקה הייתה משהו יפה שמסביר את כל ההרמטה, למשל, של כאילו להיראות כמו בחורה,
כן, זה מבחינת,
וכדי להדגיש את הגבר.
מבחינת דמויות, נוקה, איזה דמויות נניח מהשנה האחרונה עשויות להתבטא בתחפושות של חלק מהצעירים שאת מכירה? זאת אומרת...
האמת שאני חושבת שבגיל הזה, זה פחות כאילו, אתם לא תמצאו נועה קירל
לא, אבל... אבל אורן חזן...
דווקא פוליטיקאים זה פחות הולך. זה היה
אורן חזן, תחפושת מעולה.
אני לא אמרתי פוליטיקאים, אני אמרתי אורן חזן.
סטודיו.
זה לא לצערי, אני לא חושבת שאין לזה חזונים בתיכונים בשנה הקרובה.
ותגידי, לוקה, זה נכון שאצל בני נוער, כאילו טיפה חוזר גם כאילו ה-DIY של עשיתי לבד ובניתי על עצמי פירמידה בעצמי וניסרתי וגזרתי וזה?
אני חושבת שבכל כיתה, כאילו, יש את ה... בעיקר, זה יותר אצל בנות, כאילו, יש לי הילדה הזאת, כאילו, עבדה על התחפושת שלה, כאילו, תפרה אותה עם אמא שלה איזה חודשיים לפני פורים, וכזה, לקחת סיפור, כאילו, ומשהו...
תאמרי עליה עוד כמה מילים, היא אותה ילדה שהיינו מצפים ממנה, למה עוד? היא טבעונית? כן.
אני לא יודעת אם היא טבעונית, אבל זה תמיד צריכה להיות תחפושת שהיא, כאילו... זה לא להתחפש לחתול באופן נורא נורא מושקע. זה להתחפש כאילו למדוזה, ולשים עליך, כאילו, לדעת, ניילונים עם אורות שהם כאילו, mm-hmm. לא יודעת, מופעלים באיזה, לדעת מה, בעזרת...
זה יפה, זה יצירתי, זה כמו מידברן כזה, אוקיי. רק אנחנו בענייני מגדר, אז עוד אנחנו רוצים לחפש חצי שורה, נגענו בזה... יש, את מסכימה עם מה שג'קי אמר באמת, עם מה שלבנות אולי חשוב להיראות טוב, או כמו שנאמר בשיחה הקודמת, אולי גם כן יש טיפה יותר עניין של סקסי אצל בנות?
אני כן חושבת שזה כאילו, זה כן דבר שרואים, אבל אני חושבת שעושים מזה, אני לא חושבת שזה משהו שיש אותו ב... זאת אומרת, אני לא חושבת שזה עניין כל כך גדול, או כמות כל כך גדולה של בנות שמתלבשות תכלס עם מיני, שכאילו מי לא מתלבש ככה בקיץ. לעשות את זה במרץ. זאת אומרת, כן, באמת יש את העניין שזה מהווה איזשהו מודל של לקוח אני לא יודעת אם זה מפורן או דברים כאלה שמוכרים את זה בגיל מאוד צעיר, אבל אני כן חושבת שזה פשוט הזדמנות ללבוש דברים שביום יום, בעיקר הלכתי לנו בית ספר, זה איזושהי פרובוקציה וגורל לתגובות מאוד שליליות. זה הזדמנות של ערב אחד לא לקבל... לא לקבל את זה כל כך, כפשוט
זיכורת. זאת אומרת, זה בעיקר שורץ במרץ. זאת אומרת, כאן הדגש שלך על העניין הזה. נוקה אלוש, מודים לך מאוד, מתיכון הכפר הירוק, נזכיר. תודה רבה, נשמח לשוחח איתך שוב.
תודה.
ואנחנו בשיחתנו האחרונה למחצית זו עם הדוקטור לימור ראובך, דוקטור לספרות ומגדר, ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך. היי, לימור, שלום.
היי.
נו, מה באמת?
תגיבי על כל מה שנאמר לפני.
בדיוק, מה עומד מאחורי כל זה?
Okay. קודם כל אני אתחיל דווקא בדברים של נוק, כי זה, היא מבטאת איזשהו קול שאני חושבת שבדיוק מביע את, את השינוי הקטן שאנחנו עוברים. אני אתחיל קודם כל מעמדת המוצא. עמדת המוצא היא שתחפושות, אני חושבת שזה תוצר תרבותי לוקלי, והתחפושת, המנעד של התחפושות משקף פחות או יותר את מה שקורה בחברה שלנו, ישראל 2019, מסכימים?
יש בזה משהו.
כן, כן, אנחנו רואים באתרים, באמת חיילים ושוטרים, זה במקום מאוד גבוה שם בעמוד הפתיחה. כן.
נכון, חיילים, שוטרים, מצד שני נסיכות, ואם יש כמובן משהו שהוא קצת יכול להיות יוניסקס כמו שס, אז אנחנו רואים את זה כמו שטענתם קודם, עם חצאית סקסית וכולי וכולי. אז מצד אחד, התחפושת משקפת איזושהי תרבות, ובתרבות הזאת אנחנו רואים שאין תזוזה. הנסיכה היא נסיכה, היצור האגדי בסופו של דבר הוא בא לסמלת מולמלה, אני מדברת על היוניקורן. שבוע שעבר ראיתי בחנות תחפושות וראיתי שיש סמלות של הבנות, סמלות של M&M. זאת אומרת, הגבולות המגדריים כביכול נשמרו. וזה משהו שאמור להדליק נורה אדומה.
אבל זה רק במרכז, את חושבת באמת שאין תזוזה?
אז זה מה שאני רוצה להגיד, זה בדיוק מצד שני שאני רוצה להגיד, כי מצד שני את מפוגשת הרבה מאוד בני נוער, גם בבתי הספר וגם במכללות סטודנטים, ואני רואה שכן, השיח הוא אחר לגמרי, בדיוק כמו שנוק ביטאה כרגע, היא אמרה, היא ביטאה איזשהו קול שאומר, רגע, זה לא מה שהיה פעם. אז יש פה איזשהו קונפליקט, כי מצד אחד אנחנו רואים שהילדים בסופו של דבר כן שומרים, אנחנו רואים את זה בתחפושות, בתוצרים הפופולריים. ומצד שני, השיח הוא קצת אחר, אז איך זה מתיישב?
איך?
אני אשאל את זה קצת אחרת. בוא נניח שאני בן, כן? אני נער ואני מעריץ את נועה קירל. האם זה מובן מאליו שאני אתחפש לנועה קירל ואגיע לבית ספר ואתקבל במחיאות כפיים?
לא, זה מיוחד.
וואו, זה נורא תלוי איזה בית ספר, כן?
תשמע, הכל תלוי באיזה
בית
ספר
וכו' וכו'. אבל כן, בגדול
אנחנו נחילים. אבל כן, יש אפשרות כזה, בוא נאמר.
זה מיוחד. זה בטח פחות נפוץ מאשר נועה קירל, כאילו שבת מתחפשת נועה קירל, כן.
כן, אז מה שאני רוצה לטעון בעצם, אני רוצה לעמוד בדיוק על המקום הלא ברור, המקום העמום הזה, שאומר שמצד אחד אני חוזרת על הדברים שלי, שמצד אחד אנחנו כן מרגישים איזושהי תזוזה. כן, בסופו של דבר, כמו שאמרה נוק, יש תחפושות קבוצתיות, בני נוער היום כן יוצרים תחפושות אישיות משל עצמם, ולאו דווקא קונים. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על החנויות, אז אנחנו רואים שמה שהיה הוא שהווה.
אז בעצם, זאת אומרת, פורים הוא מצד אחד אמור להיות המקום שבאמת מגשים לנו פנטזיות, גם, כן. גם פנטזיות לא מקובלות, אבל בעצם גם הכלא החברתי השגור גם, גם, גם בא לידי ביטוי, אולי אפילו ביתר סעט, לנוכח אולי הפנטזיות שלנו.
נכון, בדיוק ככה. ולכן, אני חושבת שאנחנו נמצאים במין תקופה כזאת מאוד עמומה ולא ברורה. עכשיו, תוסיפו את זה שאתה מאז שהתחפושות הפכו להיות הרבה יותר נגישות לכולם. פעם תחפושת היה מוצר מאוד יקר, היום התחפושת באמת זה משהו מאוד נגיש. דיברו קודם גם על הזמנות מכל מיני אתרים מחול. אז גם זה מייצר איזשהו נדבך נוסף בכל רעיון הזה של תחפושת ממצבת מגדר. כן?
כן.
ושוב, מצד שני, אני מרגישה שאני מבלבלת אתכם קצת. אתם איתי בעניין הזה?
אנחנו איתך.
אנחנו איתך, אבל בואו ניגע בנושא המיני והקיצורים של התחפושות. לא, מה אתה אומר?
אפשר, אפשר. את מסכימה עם הדובר הראשון שלנו בחצי הזה, שאמר שזה הכל בראש שלנו, או שלי אפילו, ותכלס, התחפושות האלה של שוטרת סקסית ומיילדת סקסית ושאת יודע מה עוד, הם לגמרי בתחומי הנורמלי והחמוד?
אתה דורש ממני משהו שהוא קצת בעייתי.
זהו ג'קי.
להגיד, זאת אומרת, לקבוע אם האורך של החצאית משקף משהו חזק.
אני לא מדבר על אורך החצאית. אבל כשאני רואה בעמוד האמצעי, בעיתון שאני קורא בבוקר, דף פרסומי שבו לשוטרת יש משום מה אזיקים שלא לקוחים מעולם זרועות הביטחון, אלא מעולם של זרועות.
אתה מעדיף את עולם זרועות הביטחון על פני העולם האחר? זו השאלה החשובה, ג'קי.
כן, אבל אם התחפשת לשוטרת, אז תהיה שוטרת, ולא שוטרת מהפנטזיה של איזה חולה מין.
אתה פוסל פה אוכלוסייה נורא רחבה שלא מזיקים לאיש גם האנשים האלה. כן, סליחה, תמשיכי בבקשה.
אני אחזור לעמדת המוצא שלי, שבסופו של דבר התחפושת משקפת את התרבות הלוקלית, והשאלה היא, אם אני לוקחת את הדברים שלך ומתייחסת דווקא לתחפושות של הילדים הקטנים יותר, מה משפיע על מה? זאת אומרת, האם התחפושת מצד אחד מושפעת מכל מה שקורה בסביבה, ואז באמת, כמו שאתה אומר, יכול להיות שהזיקים הפכו להיות מהזיקים ממתכת להזיקים מפרווה ורודה, או שהפוך. זאת אומרת שהתחפושות משפיעות על הילדים. מה משפיע על מה? כמו כל תוצר תרבותי אחר, אנחנו שואלים איפה בדיוק המוביליות, איפה שמים את קו האמצע. כן? כמו שאני אתייחס לפרסומת, כמו שאני אתייחס לסרט קולנוע, אני שואלת עצמי מה משפיע? מה משפיע יותר? האם הקולנוע משפיע על הילד הקטן או על הילדה הקטנה, או אם אני אקח את זה לעניין התחפושות? האם התחפושת של האזיקים עם המלמלה הוורדה, או אני לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת, האם התחפושת הזאת תשפיע על הילדה הקטנה שכרגע היא מסתכלת על אחותה הגדולה שמתלבשת ככה?
כן. שאלות גדולות. דוקטור לימור אורבך, אנחנו נאלצים לסיים. דוקטור לספרות ומגדר ומרצה מכללת לוינסקי לחינוך, תודה רבה. העורכת הראשית שלנו נעמה שוחט, עורך המשנה וערך היום איתמר אוחנה לב, המפיקים נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה, הטכנאית זוהר צייג.
בירושלים הטכנאי מוטי זדה.
ג'קי, אני ממש מחכה לראות איך תתחפש, באיזה מיני תלך.
או.
בחסות המכללה האקדמית ספיר, המקיימת יום פתוח להשכלה גבוהה ב-12 במרס. לבחירתכם תוכניות לתואר שני וראשון, הנדסאים ובית הספר לאומנות.
בחסות יונדאי, אירוע המכירות של יונדאי. 8 עד 15 במרס. כוכבית 8241.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם.